שלום וברכה, אפשר להתחיל? בעזרת השם, אנחנו ממשיכים בספר שמואל בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא מארגן לנו בדיוק שיעורים בענייני דיומה. אני לא יודע אם יש כולכם תנ"ך, אז אני אשתף אתכם בעזרת השם. בואו נראה איפה אני, אם אני מצליח לעשות את זה. לא בדיוק, הנה, זה מה שרציתי. אנחנו פרק ח', בסדר? שמואל א', פרק ח', ויהי כאשר זקן שמואל, זה קורה? להפתעתנו, וישם את בניו שופטים לישראל. ויהי שם בנו הבכור יואל ושם שניהו אביה שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו, וייטו אחרי הבצע, ויקחו שוחד ויתו משפט. פסוקים כואבים, נכון? פסוקים קשים. הגמרא אומרת, אתם יודעות מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת ככה. בבלי, שבת נ"ו עמוד א'. תראו, בנות צנועות ויקרות, אני חייב שמישהי תגיב לי, שאני רואה שאני מדבר עם קיר, אתם רואות את מה ש... את המקורות שאני משתף?
כן.
נראה לי שהרמקול שלי לא פועל, אז אולי בגלל זה אני לא שומע, אני למד עליכם זכות. הרמקול שלי פועל, אתם רואות את מה שאני משתף?
כן, הרב, רואים.
לא. תודה רבה. אז כתוב ככה, אני רואה, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שורת המשפט, זה שלושה ביטויים מאוד מאוד חריפים. והגמרא אומרת, כל האומר, בני שמואל חטאו, כל האומר זה כתוב בעמוד הקודם. אתם סליחות לי? אל תסליחו לי, אני אראה לכם. אני אראה לכם את זה. כל האומר, זה סוף העמוד. אמר בשמואל מרנמני, אמר רבי יונתן, כל האומר, אני עובר לעמוד ב', בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה. למה שנאמר, ויהי כי זקן שמואל, ואני כאשר זקן שמואל לא הלכו בנה בדרכיו. בדרכיו עוד לא הלכו, זה הכל. מי חתנה מי לא חתרו? הם לא, הם רק לא הלכו בדרכיו, הם לא חתרו, הם לא באמת היו בעלי עבירות. אלא מה אני מקיים את הפסוקים הקשים לביתו אחרי הבצע? כתוב היתו אחרי הבצע, אז מה זה לא חתרו? מסבירה הגמרא שלא עשו כמעשי אביהם. אתם זוכרות מה אמרנו על מעשי אביהם? בשיעור האחרון, שהיה שמואל הצדיק, מחזר, מחזר זה מסתובב. מחזר בכל מגמות ישראל ודן אותם בעריהם, שנאמר, אתם זוכרות מהפעם הקודמת, זין פסוק זין, והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגיגל והמצפה ושבת ישראל, והם לא עשו כן. אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. יש בזה מחלוקת תנאים. ויתו אחרי הבצע, ממהר אומר חלקם שאלו בפיהם, מגיע לי, היה להם מגיע למשכורת, הם כהנים, מגיע להם מתנות כהן, תגיע, תביאו לי. רבי יהודה אומר, מלאי, תהיו לו לביתי, מסים. רבי עקיבא אומר, קופה יתירה שמעשה נתלו בזרוע. רבי יוסי אומר, מתנות נתלו בזרוע. בסדר, אז אני חוזר לגמרא שראינו, לפסוקים שראינו קודם. בואו נראה. כל האומר בני אלי חטאו, אינו אלא טועה. כתוב דברים קשים מאוד, נכון? כתוב שתי דברים. לא הלכו בניו בדרכיו או בדרכו. למה יש הבדל בין דרכו ודרכיו? יש לכם רעיון? אתם יודעות שאף פעם... אין סתם כתיב וקריא, אין שם טעויות דפוסים. אתם יודעות מה הכוונה בדרכיו ובדרכו, בדרכו ובדרכיו? זה בלי ניקוד, אתם רואות? וזה עם ניקוד. יש, אתם יודעות מה, זה רק אני חוזר, כי אני מבין שיש פה גם כמה בודקות. אז יש מעט פעמים בתנ"ך שכתובה מילה אחת, והיא תהיה כתובה ככה בלי ניקוד, ובצד, בתנ"ך בצד, יהיה כתוב את הניקוד האמיתה שלו, וזה כתיב וזה קריא. במילה ויתו, או במילה בניו, או במילה שמואל, אין הבדל, כמעט בכל המילים אין הבדל. יש מילים מיוחדות. מה ההבדל בין, למה יש פה הבדל בין דרכו ודרכיו? יש למישהי רעיון? למה יש את ההבדל הזה? מישהו, אוי, מי שכותב את שט, אולי יש לה רעיון. כן, לא, זה לא רעיון לכתוב כן. מי שרוצה לכתוב כן, רעיון, למה יש הבדל בין קריא וכתיב? דרכיו זה רבים, נכון, ולכן מה? הם לא הלכו בדרכו, והם בכתיב כתוב שהם לא הלכו בדרכו, לשון יחיד, ובקרי, קרי זה מה שקוראים בקול, לא אנחנו מדברים של לשון רבים. נו, אז מה את אומרת? מה פשר ההבדל? למה יש שתי... מה באמת קרה? בדרך כלל אין הבדל אובייקטיב, נכון? אנחנו תמיד מסבירים ש... שכתיב וקרי, זה... גם אצלך יש הבדל בין קרי וכתיב לפעמים. כן? בטח שגם אצלך יש הבדלים. יש, בדרך כלל אין הבדלים, לפעמים יש פער בין מה שאת חושבת למה שאת אומרת, נכון? כשלא נעים לך להגיד משהו. יש הבדל בין המודע לתת מודע שלך. אבל בואו נחזור לפסוקים, ודרך זה נחשוף את הדברים. עוד פעם, אני חוזר לשם, הנה. מהי כאשר זקן שמואל עושה בניו שופטים לישראל? איפה הם שופטים? בבאר שבע. הייתם פעם בבאר שבע? הם יודעות איפה זה באר שבע? למה הם ישבו בבאר שבע? איפה באר שבע? כן, יפה מאוד. תשובות מקסימות, אתם אומרות. באר שבע זה... באר שבע זה בדרום. גם היום באר שבע זה בדרום, אבל בתנך זה הייתה עיר הכי דרומית, לא הייתה אילת. לא בשלבים האלה לפחות של עם ישראל. כתוב מדן באר שבע, ויעשו כל ישראל מדן ועד באר שבע. אז באר שבע זה הקצה של הקצה בתקופה הזאת, נכון? והן יודעות שאמצעי התחבורה בתקופה הזאת היו קצת פחות מתוחכמים. אם מישהו רצה להגיע, מי זה הבנים שלו? הבנים שלו זה המנהיגים של עם ישראל. זה קריאת הממשלה. זה ההנהגה. וכשהם התיישבים בבאר שבע, מה זה אומר? היו שלוש אפשרות. אפשרות השונה של אלי, אלי ישב בשילו, שילו זה מרכז הארץ. אבל המקום הגיאוגרפי, כי אלוקים קבע ששילו זה מקום קדוש. ואלי, אתם זוכרות, אמר, רוצה את הרב, יבוא אליו. אתם תבואו אל הקודש. מה שמואל עשה? שמואל עשה בדיוק הפוך. דיברנו על זה בתשובה שלו. זאת אומרת, אתם תישארו במקום שלכם ואני אבוא אליכם. הבנים שלו עושים הרבה יותר רחוק מאלי, נכון? כי אם משכן שלו נהרס, אז הם הולכים למקום לקצה לקצה. מה הם אומרים לעם ישראל בזה שהם הולכים לקצה? בלי מילים, בעצם ההליכה לבאר שבע, מה הם אומרים? מי שרוצה לבוא לו שיתאמץ, מה המשמעות הרוחנית של האמירה הזאת? כן, מה? זה מעניין לדבר עם קים, אל תבואו, זה אפילו אני לא חשבתי על זה. אל תבואו, זה, הם רצו להניג את עם ישראל. אל תבואו, זה אמירה, וואי וואי חריפה. אולי לא כל אחד יכול לבוא אלינו. מי יכול לבוא אלינו? לא כל אחד, אז מי כן? ראשית אומרת לו, אל תדאגו, אני לא מזהה אתכם בשמות, אני אומר בגלל ה... תורה זה מאמץ, בדיוק, כן. אל תבואו, אל תבואו, בעצם שלושתכם אומרות אותו דבר, כל אחת מדייקת יותר. אל תבואו, הכוונה, מה אנחנו משרתים שלכם? שמואל אמר כן, שמואל אמר את זה. שמואל אמר, יש ישראל ויש תורה, ומי שרוצה מעם ישראל תורה, שיתכופף, שיעבוד קשה. אל תבואו, התורה אומרת. הם התורה, הם תמידי חכמים. לא אומר בני שמואל חתוי נרפא. הם המנהיגות הרוחנית, והם אומרים, חבר'ה, אנחנו לא נרדוף אחריכם. אתם לא רוצים, אל תבואו. ואחר כך ראשית אומרת, לא כל אחד יכול לבוא אלינו, מה אנחנו, שמואל לא, שמואל לא אומר אל תבואו, שמואל גם אמר אל תבואו, אני אבוא אליכם, זכרו? שמואל אמר, אני עולה אליכם לרגל. לא אומרים, ממש לא. אתם תעלו לרגל לתורה. ולא בקלות, תורה זה מאמץ, תקראו אותו דווקא, דווקא הם לקחו את המקום אחר, הרי זה לא המקום שלהם, הרי הם נולדו ברמתיים צופים, הם נולדו ליד ירושלים, זה הנחלה שלהם, הם דווקא הולכים למקום אחר, וזה מבחן מאמץ כזה, נכון? מבחן מאמץ. בואו נראה שאתם רוצים, תתאמצו, תשברו את הראש בשביל לבוא אלינו. זה אנטיתזה לאבא שלהם. וזה ממש כואב, בגלל שזה קורה מיד, עוד לפני שהוא עוד לא הספיק למות, השם ישמור. ואי כאשר זקן שמואל עשה בשופטים, מיד, וזה גם הייתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד ואיתו משפט, הם לא באמת לקחו בצע ושוחד ואיתו משפט, אבל ביחס לאבא שלהם, זה פער אדיר, ככה גמרא אומרת. אבא שלהם לא הסכים לקחת אפילו הוצאות, אבא שלהם אמר, אני חי למען עם ישראל, והם אומרים, זה חלק מהחינוך. אתם רוצים תורה? תשקיעו, תשלמו, תעבדו קשה, כן. זה חוזר לאלי. הגמרא אומרת, אנחנו למדנו את זה לפני כמה חודשים כבר, שזה בגלל שאתם זוכרות את הנבואה הראשונה של שמואל, הפרק מתחלק לשני חלקים. זה שלושת הפסוקים הראשונים, ואחרי זה כל שאר הפרק. אני מיד מסיים שלושת הפסוקים הראשונים. אתם זוכרות שראינו באחד הפרקים הקודמים, בפרק ג', בואו נהיה פה רגע, פרק ג', איי, זה 1, 2, 3, 4, 5. בפרק ג', שמואל מתנבא, זוכרות? ובבוקר, אלי אומר לו, אלי שואל אותו מה היה, מה היה בבוקר. והוא אומר, מה הדבר אשר דיבר אליך אלוקים? הוא שואל אותו, אלי, שואל את שמואל מה הנבואה. אנא תכחד ממני, אל תעבוד עליי. בעברית שלנו. כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. מה זה כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף? מה שניבאת עליי יעבור אליך. הוא כבר אלי ידע שזו נבואה לא טובה. כל מה שעבר אליך יעבור אליי. כי זה אלי קיבל עונש, הבנים שלו לא יהיו. אלי קיבל עונש קשה על הבנים שלו. הוא אומר, תגיד לי מה אמרו עליי, אני חייב לדעת מה אמרו עליי, ואם לא, זה יעבור אליך. ושמואל בסוף אמר לו, אבל זה לא עוזר, הגמרא אומרת שכללת חכם, אפילו על תנאי מתקיימת. זה שאלי אמר לשמואל, שאם לא תגלה לי הכללה, אז זה יעבור אליך, אז למרות שהוא כן גילה לו, זה כבר עבר עליו. למה זה עבר עליו? כי כללת חכם, אפילו על תנאי, היא מתקיימת. היא מתקיימת. אז אפשר להבין שהבנים של, מישהי פה כותבת, הבנים של שמואל היו אותו בכל מסעות ברחבי הארץ שהם היו קטנים, מה את אומרת? אל תשאלי אותי, תעני בעצמך. בואי תורידי את סימן שאלה, ברור שתורידי את סימן שאלה. זאת אומרת, זה ברור ששמואל חינך את הילדים שלו. עובדה שהם היו כאלה צדיקים. שהגמרא אומרת, הלוואי שהגמרא עליי תגיד, כל אומר, שלא חטאתי, שחטאתי אינו אל התוי, הלוואי בעזרת שם. אז ברור ששמואל חינך, אם שמואל מחנך את עם ישראל, אתה חושבת שאת הילדים שלו זרק. ברור שהוא חינך. וברור שהם היו איתו בכל המסעות. אז למה הם חוזרים לדרך של אלי? מה זה? זה כישלון נראה לנו, נכון? אפשר להסביר בצורה מיסטית, רוחנית כזאת. אלי אמר וזהו, כללה של חכם, זהו, המילים של הצדיק הן יותר חזקות מכל הדברים שבעולם. שתי מילים של צדיק, גמרנו, חורצות גורלות. אפשר להבין את זה ככה. אבל אני רוצה להבין את זה בעזרת השם בצורה אחרת. אני גם בטוח שצריך להבין בצורה אחרת. תראו, שמואל היה תלמיד של אלי. הדרך של שמואל מאוד מאוד שונה מהדרך של אלי, נכון? אלי יושב במרכז, הוא אומר, עם ישראל תבוא אליי, ושמואל בדיוק הפוך, הוא נודד אחרי כל עם ישראל. מה הפערים בין שמואל לבין אלי? מזעריים מאוד. הרגע אמרתי, שהפוך על הפוך, ועכשיו אני אומר שמזעריים מאוד. ומה שמואל למד מאלי? רוצות לשאול מה הוא שלמד מאלי? מה שאני לומד מרבותיי, מה שאני רוצה לומד מרבותיי. אנחנו לומדים מרב לא בשביל להיות קופי שלו, ולא בשביל להיות בפוליטיקה שלו. מה אנחנו לומדים מרב? מה אנחנו רוצים? דמויות של רבנים, של רבניות, מה אנחנו רוצים ללמוד? יראת שמיים. עבודת מידות, אהבת השם, מסירות נפש, אצילות, צניעות, טהרה, ענווה, אהבת ישראל, אהבת ישראל, אהבת ישראל, אהבת ישראל, תפילה של מסירות נפש. מה זה מה אני מקבל מהרב שלי? אני צריך להיות בדיוק באותם דעות של הרב שלי? תלוי, אם אני אדם רגיל אז כן. אבל אם שמואל הוא היה צעיר, ולאט לאט הוא גדל וגיבש את דרכו, הוא הולך לפי הדרך שאימא שלו נטעה בו. אז מה מערכת היחסים בין שמואל לאלי? של הערצה אדירה. שמואל מעריץ את אלי. שואלת פה מי שנקראת יעלי, הבנים, היא לא שואלת, אמרתי, סימן כי הבנים ששמואל היו אותו בכל מסור בכל הארץ שהם היו קטנים, נכון? איך זה לא השפיע עליהם, את שואלת. אז את פתחת לנו פתח, תפתחי את זה עוד יותר. מאיפה צמחה בבנים של שמואל הערצה לאלי? מאיפה? ולדרך שלו. מאיפה? מה אתם אומרות? אבל לא כולכם בבת אחת, אני לא מצליח לשמוע. כן, יפה מאוד. בעצם, אני חושב שבסעודות שבת, קודם כל את התמונה ענקית של אלי תלויה על הקיר. בטח. וכל הספרים של אלי תפסו איזה שני מדפים בספרה של שמואל. משומשים, משומשים, רואים ששמואל קרא בהם בלי סוף. ובסעודת שבת היו המון דברים בשם אלי. היו המון סיפורי צדיקים על אלי. וכששמואל היה מדבר על אלי, אז העיניים שלו היו דומעות. זה הרב שלו, זה הרב שלו. אפשר לקחת את ההבדלים ההנהגתיים בהלכות ציבור ולהתעסק רק בזה, נכון? במה חולקים החסידים והמתנגדים? נכון? מחלוקת אדירה, נכון? ש"ס ואגודת ישראל. מה, מחלוקת אדירה, נכון? כיוונים של בתי מדרש. אני לא מזלזל במחלוקות האלה. אני חושב שהן חשובות מאוד, כשהן לשם שמיים, אני דבר שם שמיים. איך להנהיג את עם ישראל? זה מחלוקות אדירות. ויש משהו שהוא לאין ארוך, יותר קודם ויותר רחב. אני לא מודד בן אדם לפי הדעות הפוליטיות שלו. אם מישהו מצביע מפלגה לא נכונה, יכול להיות שהוא עשה טעות קשה מאוד, יכול להיות שמפלגה הזאת תזיק מאוד עם ישראל. אבל זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. נכון? אנחנו בשבוע של תחיית ישראל, בשבוע של היום בערב זה יום הזיכרון, אחרי יום הזיכרון, בכלל למערכות ישראל ופיגוע הטרור. ואחרי זה יתחיל יום העצמאות, היום הגדול, שפינו מלא שירה כהמון גלה, וספתותן שלח במחדי רקיע, כדי להודות ולהלל על הפדות ועל הגאולה, וראשית צמחת גאולתנו. לצערי הרב, יש מדי חמים גדולים וצדיקים, שהם פחות שותפים, בסדר? וזה כואב לי מאוד, זה כואב לי מאוד, ששרי תורה לא אומרים הלל בפני מלא על החסד הגדול שעשה שם איתנו, מאוד כואב. אבל זה לא יגרום לי לטשטש, זה לא יגרום לי לא ללמוד מהם, לא לקבל מהם, לא להיות, לא להעריך אותם, לא לאהוב אותם, לא להתפלל עליהם, בטח שלא, בטח שלא. יש את התפקיד שלך, יש את האות המיוחדת שלך בתורה, מכירה את זה? יש לך אות מיוחדת בתורה, אות שהיא רק שלך. יש משהו בך שאין לו תחליף. שלוקים חייב רק את... אבל רגע, 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 יש עוד אותיות בתורה. את חייבת לדעת האות שלך. האות שלך, הפסוק שלך, זה מרכז התורה, אבל יש את כל התורה. יש את כל התורה. לא כדאי להתאפס לקרבות שלצערי הרב משסעים, או יש כאלה שמנסים לשסע את הציונות הדתית האהובה. לא כדאי להיות שם, איזה קרבות חשובים, זה ברורים מאוד מאוד חשובים, זה לא ברורים של מה בכך. צריך לעשות אותם. אבל שאף פעם זה לא יבלבל אותנו, אף פעם לא יטעה אותנו. שמואל, לא תשתש את הדמות של אלי. משום שהיה כמו אבא שלו, היה לו אבא גדול מאוד לשמואל, את אלקנה. אבל מורו ורבו היה אלי, ואהבה אדירה. וכדי שכולם יחשבו כמו שמואל, אז בואו נעלים, בואו לטשטש, נחביא את אלי מתחת לשטיח, או בזה ארון, לא נספר עליו, מה פתאום, מה הקשר? אנחנו נעמוד מול האמת, ונשאב מים חיים מכל מעיין שייתן לנו, וזה לא יקטין את האמת שלנו, וזה לא יקטין את הבירורים שלנו, זה יעצים. וכן, ויכול להיות שבגלל זה הבנים של שמואל, לא הלכו בדרכם, ומה היה קורה אם שמואל לא היה מגלה להם על אלי, ולא מספר להם על הדרך של אלי? אז הם לא היו הולכים בדרכי אלי, הם אולי היו הולכים בדרכי אבא שלהם, אבל הם היו אנשים הרבה יותר קטנים. הם היו הרבה פחות צדיקים, היו הרבה פחות קרבת אלוקים. הדעות, אני שלא תבינו, יש חס חלילה, לא לדעתי, לזלזל, להגיד שזה לא חשוב, בעיקר כמה אתה צדיק, זה מאוד חשוב, איך לא הוביל את עם ישראל, בטח זה חשוב. אבל שמואל מלמד אותנו פה, את הענבה שלו, הענבה שלו. ממי הוא למד את הענבה הזאת, שמואל? מה אתם אומרות? תגידו לעצמכם, אני יודע שלא תגידו לי פה כלום. אז ממי הוא למד את הענבה הזאת? ממי הוא למד להתבטל למשהו שהוא יותר גדול ממנו? ממי הוא למד לזהות קדושה אצל אחרים?
מאלי.
איך הוא למד זה מאלי? כן. הרבנית אלבז, אז יכולה לדבר חופשי עם מישהו שאני לא יודע לחבר שאל לפנים, אז תישארי אלומה, זה לא פדיחה. שחררי את הרמקול ותמשיכי. איך את רואה, איפה הייתה לו הזדמנות ללמוד זה מאלי? קודם כל את מקבלת 10, עכשיו רק תסבירי לנו.
אלי כל הדרך שלו הייתה להתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי התורה.
אבל בואי נפתח את זה יותר. הוא מתבטא כלפי הקדוש ברוך הוא כלפי התורה, גם שמואל מתבטא כלפי הקדוש ברוך הוא כלפי התורה, אבל פה אני מדבר להתבטא כלפי אנשים, להתבטא כלפי צדיקים. אנחנו רואים ששמואל יש מחלוקת מאוד עמוקה על אלי. במה? באיך מנהיגים את עם ישראל. האם הקודש אומר לעם ישראל בוא אליי, או שהקודש אומר לעם ישראל אני אבוא אליך. כי איך מרמים את עם ישראל? וזו מחלוקת מאוד עמוקה. אבל הייתה בו איזו ענווה מיוחדת בשמואל, שהוא התבטל גם למי שחולק עליו, שהוא צים את הדמות של אלי בבית, הוא חינך את האם לאור הדרך של אלי, למרות ההבדלים הגדולים. אז את זה אני שואל, מאיפה שמואל קיבל את היכולת לזהות גודל אצל אלה שחולקים עליו? והתנית נכון, אלי, בוא אני אסביר, כיוון שהתנית פעמיים, שזה לאלה ולאלה יחסית למה שקורה פה, מאימא שלו, מחנה, אתם כולכם צודקות, אני רוצה להראות לכם. רגע, בואו נוציא את זה. פעמיים התווכח אלי עם חנה. לא, אחורה אנחנו צריכים לזוז. בפרק א' ובפרק ב', אתם זוכרות? הנה, אני מראה לכם את זה פה. וחנה מדברת רק שפתיה הנאות וקולה לא ישמע, ויחשבה אלי לשיקורה. אלי בטוח שהיא שיקורה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתקע ונשא את עינך מעלייך? ותען חנה נכנסת בו, ואז מה אלי אומר? לכי לשלום. ולא ישראל יתן של יותר שעד מימו. ואלי תוקף את חנה בתקיפות. תוקף בתקיפות. וכשהוא שומע את התשובה של חנה, מה הוא עושה פה בפסוק י"ז? מוריד את הראש בענווה מול האישה הזאת. מול האישה הזאת, הוא מברך אותה. בהתחלה הוא נזף, הוא מברך אותה, הוא אומר לה, כי ישראל יציין של התח, שאת מימה. הוא לא מסכים, אתם זוכרות, זה שחנה התפעלה, אז הוא אומר שחנה פותחת דרך חדשה בעבודת השם, שהוא קודם לא הסכים לה, הוא קודם חשב זה שכרות. אלי רואה את חנה, והוא לא מסכים איתה בכלל. הוא חולק עליה מאוד, אבל מה הוא יודע? מה אלי יודע? שהיא צדיק. השאלה אם מישהו צדיק או לא צדיק, היא לא קשורה לשאלה אם הוא חושב כמוני. לא קשורה. יכול להיות שאני חבדניק, והוא לא חבדניק, והוא יותר צדיק ממני. יכול להיות שאני לא חבדניק, והוא כן חבדניק, והוא יותר צדיק ממני, זה יכול להיות. קדושה, יראת שמיים, עבודת מידות, אהבת ישראל, לא מודדים לפי מפלגה. לא מודדים לפי מגזר. ולא מודדים לפי כיוון. אני לא מזלזל בכיוון. אלי לא מבין את חנה בכלל. אבל אלי יודע לזהות גדלות. הוא אומר, האישה הזאת, יש בה משהו יותר גדול ממני. בלי להבין. ואותו דבר בפרק ב', בסוף פרק ב', אני לא יודע כמה דיברנו על זה, אני מניח שדיברנו על זה, בואו נראה לסוף פרק ב'. לא, בסוף פרק א'. ממש הפסוקים האחרונים של פרק א'. כשחנה מעלה את הילד הקטן שמואל למשכן. ותעלה אימה כאשר גמלת ופרים שלושה, ותביאו בית שישם שילו והנער נער. וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי. ואת אומר, בי אדוני, חי נפשיך אדוני, אני אישה נמצאת עמך וזה התפלל, הנער הזה התפללתי. וזוכרות מה למדנו כאן? שאלי הורה, ששמואל הורה על אחד לפני רבו, והוא אחד מתאבידי שמיים, ואלי אומר לחנה אין ברירה, הוא צריך למות, וחנה נלחמת איתו ולא מבטרת. היא אומרת, אל הנער הזה התפללתי. וגם פה, אלי, לא מבין למה, לא מבין מה חנה אומרת, אבל הוא שותק, וכופף תורו, זה לא רק שיל. יש בלב שלנו משהו, בוא נלמד, הלוואי שאני אלמד זה מאלי. יש דרך ברורה, מדויקת, חדה, והוא מוסר עליה את הנפש. וכשהוא רואה מישהו שהוא חולק עליה, לדרך שלו, אז הוא יתווכח איתו מאוד, אבל הוא אף פעם לא יאבד את היכולת לזהות איפה יש קדושה, איפה יש צדיקות, איפה יש עוצמה שמסירות נפש למען כנסת ישראל, למען תורה, למען ארץ ישראל. זה, אנחנו רואים שתי דוגמאות במערכת היחסים בין אלי לאימא של שמואל, ושמואל ראה את זה. אתם יודעות, אולי בגלל זה הייתה לנו קושייה מאוד גדולה. איך חנה שולחת את שמואל לגדול אצל אלי? הרי חנה יש לה עמדה רוחנית אחרת לגמרי מאלי. אז איך היא שולחת את הבן שלה להתחנך אצלו? אל תדאגו. כל מה שחנה רצתה, גדל אצל שמואל. ויודעות למה? כי חנה היא אימא. ומתם תהיינה אימאות בעזרת השם. וכשאימא אימא אמיתית, בלי להעיר פעם אחת לבן שלה, זה בסדר. אתם רואות, חנה לא הציקה לשמואל. תקום לתפילה, תבר ברכת המזון, תשטוף כלים בבית. היא שלחה אותו בגיל צעיר כבר אלילי. היא בסדר, היא מסודרת. היא העניקה אותו, היא גידלה אותו בתוכה. היא יודעת שהנשמה שלו, שלה, הוליך אותו. היא כבר יודעת את זה. בטוח, זה גם מה שקרה. רק כשהוא חושבת איפה הוא יגדל, היא אומרת, איפה האיש הכי הכי צדיק, הכי הכי טוב, הכי 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 אוהב ישראל? זה מישהו, אבל הוא לא חושב כמוני בדעות, אז הוא לא חושב כמוני. אבל הוא הכי צדיק שבעולם. אז חנה בוחרת באלי, וזה בסדר, זה הצליח לה. הצליח לה. ומה שמואל מקבל מזה שהוא תלמיד של אלי? הוא מקבל, אני אגיד לכם מה הוא מקבל, את המשך הדרך. משום שיש שלושה שלבים בחיים של שמואל. השלב הראשון זה השלב שלמדנו בשיעור שעבר, נכון? כשהוא מנהיג את ישראל. והוא עולה לרגל, והוא אומר להם, כל אחד מכם הוא בית מקדש, אתם זוכרות? זה השלב הראשון. הפרק ח' שאנחנו לומדים בו, הפסוקים הבאים, זה פסוקים שבהם שמואל מאוד מאוד מנהיג למלוכה. ובזכות שהוא תלמיד של אלי, אז הוא יודע לגדול ולהיפגש עם דברים שמעליו. הוא בונה פה קומה חדשה, מה הקומה החדשה? הוא מושך את שאול למלך. הוא בהתחלה לא רוצה שיהיה מלך. אבל זה מה שהוא למד מאלי, הוא למד מאלי איך נפגשים עם משהו שיותר גדול ממני. ענבה אינסופית כזאת. בטח שגם לחנה הייתה ענבה, אבל מלך הענבה זה אלי. וכשאלוקים מצטער, או חוזר בו, או מעביר את שמואל ממלוך, אני לא יודע באיזה מין משתמש, את שאול. הוא רוצה מלך חדש, מלך חדש זה עוד השם חדשה, אז עוד פעם שמואל, אתם יודעות שמואל זה לא איזה פקיד, זה בא מהלב של שמואל, שמואל צומח. הוא צומח להנהגה של עכשיו, ואחרי זה הוא צומח להקים את המלכות, ואחרי זה הוא צומח להקים את מלכות דוד. היכולת לצמוח ולהיות יותר ממה שיש בך, מתוך הענבה. הענבה זה ההתחדשות הכי גדולה. הענבה זה שיא ההתחדשות, והתחדשות זה שמחה. אז שמואל הוא שמח. את זה הוא כיוון מני שמח. לא צחוקים. אבל שמחה, התחדשות, פנימית. חי כל הזמן, יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. ואת זה מחפשים קודם כל באנשים שמסביבי. תפקחו את העיניים. תסתכלו סביב, כי אנשים שמסביבי, אלוקים מדבר איתי דרכם. אני יכול להיות פרופסור גדול ולהסביר למה אנשים שמסביבי הם טועים, אני חייב להיות. תראו, גם אני מדבר, אני לא פלורליסט. יש לי עמדות, לפעמים העמדות האלה חריפות. אני כמשל לא מעניין. אבל רק על עצמי אספר את דעתי. אז בוודאי אני חושב, אמרתי לכם קודם, מה היחס לגאולה, מה היחס למדינה? אני ימני לפי חלק מהדעות, אתם יודעות, מהשיבוץ של הדעות, בטח שכן. אני אפילו בעד זה שיהודים יגורו בחברון עם הקודש, בעד שתהיה ריבונו, בטח שיש לי דעות. אני לא, אתה בסדר, הוא בסדר, מה פתאום? יש לי ביקורת, לפעמים יש לי ביקורת חריפה מאוד. אבל הביקורת החריפה, גם לשמואל אולי הייתה ביקורת חריפה מאוד על הדעות, על המדיניות של אלי, יכול להיות. אבל זה לא תשתש אף פעם את הפגישה עם הגודל. יש לך פסוק שהוא מרכז התורה שלך, את יודעת? יש לך. ואת לאט לאט לומדת לפגוש אותו, בטח. אבל גם לזאת שמולך, שמתווכחת איתך, יש פסוק בתורה. וזה לא הפסוק שלך, זה פסוק שלך. ואת חייבת את הפסוק שלה, והיא חייבת את הפסוק שלך, ומותר להתווכח. חובה להתווכח, בטח שלך. אבל מתוך מה מתווכחים? מתוך שמע ישראל, ככה מהר"ן אומר. את יכולה להגיד השם אלוקינו שם אחד, רק אם את מדברת עם מי? עם עם ישראל. אחרת, ככה מהר"ן אומר, בכמה מקומות. השם אלוקינו שם אחד, זה כי שמע ישראל. אני מדבר עם עם ישראל. בגלל שאני חלק מהעם, הטוב הזה, האהוב הזה והיקר הזה. וכל, כמו כל מי שהוא טוב ואהוב ויקר, יש לך אח קטן טוב ויקר. אז הוא לפעמים מעצבן קצת. אז אולי גם היום הזה קצת. לפעמים אנחנו רוצים שיתנהג אחרת, לפעמים הוא רוצה שאני אתנהג אחרת. אז זה לא קשור לשאלה הראשיתית, מי זה אלי? מי זה אלי? אלי זה אדם עם עמדות מאוד מאוד חדות וברורות, מאוד מאוד חדות וברורות. והעמדות החדות והברורות האלה הן עמדות שמגדלות אותו, מוסרת נפשו עליהן, ואולי, ויש איזה מחירים גם, כן, כן. הבנים שלו, הוא עשה את זה בקיינות, הוא עשה את זה, הבנים שלו לא חשבו כמו, לא חשבו כמו. אז הם לא חשבו כמו. אז כנראה הפסוק שלהם קצת שונה. זה כואב לשמואל. אבל האמת שאלוקים יותר גדולה. אני אנסה להשפיע ככל כוחי, אבל אני לא אתפור תיקים, ואני לא אעשה מערבים, ולא מניפולציות, ולא טריקים פוליטיים, בשביל להפיל את מי שלא חושב כמוני, השם ישמור, חס וחלילה. זה בטח לא היה לדעת, זה בטח לא יכול להיות. אז זה מה שיש לנו פה. אנחנו ממשיכים, נכון? מה השעה עכשיו? רגע, נראה. יש לנו עוד כמה דקות לשיעור הזה. אז אני חוזר לשתף אתכם. אנחנו עכשיו פה. יש מי שתגיד שרואים את זה? אני מחכה שמי שתגיד רואים, לא רואים.
עוד לא רואים, הרב.
אני לא יודע. לא רואים? את שמואל א'?
עכשיו רואים,
עכשיו רואים. אז רגע, עכשיו ניתקתי. רגע, יש פה שאלות חשובות. יש פה קודם כל שאלות, זה כבר מרגש אותי מאוד. כשהשם מתגלה לשמואל ולא לאלי, איך נדע איזה דעות לא שייכות לגודל ולאמת? כשמישהו חושב אחרת מהתורה. אבל שמואל לא נותן ביקורת לבנים שלו, הוא רואה שעם לא מגיע, שדרך לא עובדת. איך זה, אני קורא את כל השאלות, איזה הגיוני שלי כל כך חכם, ודירות כל כך חדות, אך עדיין הוא פועל בדרך שאנחנו לא מסכים עליה, שהוא מבטל את עצמו. אני לא כך מבין את השאלה. אבל קודם כל השאלה, מה, אנחנו גם כשמישהו חושב אחרת מהתורה, גם אז נכבד אותו? זו שאלה בדיוק לשבוע הזה, מה את אומרת? היום בערב מתחיל יום הזיכרון. את תראי סרטים רק על מישהו שעושה כמו שכתוב בתורה? מה את אומרת? יש שם כמה שיכול להיות שלפעמים מניחו תפילין. יש מצב שוכבים שם מתחת למצבות בהר הרצל. יש מצב. מישהו חושב אחרת מהתורה, אז אפשר לראות לו בראש וקצת קיצוני. ואפשר לשאול למה, יש רשעים, אני לא חושב שאלי הריץ רשעים. אמרתי במפורש, מי שיותר צדיק ממנו. הוא ידע לזהות גודל אצל אחרים. האם יכול להיות שמי שעושה לא כמו התורה ויש בו גודל? את הדמתנו יכול להיות. מאמר הדור, נו, אתם תלמידות של הרב קוק אתם. מאמר הדור, לתדמתנו, בדורות קודמים זה לא היה. מי שלא שמר שבת הוא גם היה מושחת, אבל בדורות האחרונים יש תופעה מבלבלת, מוזרה, שיכול להיות אדם שלא שומר שבת, השם ישמור, והוא באדם עם הרבה קסם והרבה יופי. כן, זה יכול להיות. זה יכול להיות. אבל יש פער אדיר כמובן בין לכבד אנשים שהם... יש אנשים שהם בתוך תורה, זה לא הבעיה שלי. זה לא בשביל אלי, אלי לא חושב שחנה היא כופרת בתורה. הוא אומר, איך שאני מבין את התורה? אסור להתפעל על דברים פרטיים. אסור להיות עסוקים. לא כדאי, זה לא אסור, זה קטן. אבל הוא רואה שחנה לא קטנה. הוא רואה שחנה לא קטנה. בטח שהוא לא נותן ביקורת לבנים שלו, הוא רואה שעם לא מגיע, שהדרך לא עובדת. מי אמר לך? מישהי ראשית כותבת, אבל שמואל לא נותן, הוא רואה שעם לא מגיע, שדרך לא עובדת. מי אמר שהדרך לא עובדת? מי אמר שעם לא מגיע? מי אמר? יש כיוון אחר. הוא גם נותן ביקורת, את יודעת, כשאלי לא נותן ביקורת לבנים שלו, אז הגיב קשה אצל שמואל, לא כתוב שהגיעו קשה. איך זה הגיוני שאלי כל כך חכם ודעות כל כך חדות, אך עדיין פועל בדרך שאנחנו מסכים עליה שהוא מבטל את עצמו? אני לא כל כך יודע איך לפסק את השאלה שלך. איך זה הגיוני שהוא פועל בדרך שאנחנו מסכים עליה? נשים פה נקודה. איך זה יכול להיות שאדם רציני חושב לא כמוני? זה מה שאת שואלת. לא כמוך. איך זה יכול להיות? תראה איך שאת יושב, מדברת עם אדם רציני מאוד, והוא אומר לך, אחד ועוד אחד שווה שלוש. מה את אומרת לו? שרות על כל הסכל, נכון? את רואה עוד בן אדם אומר את זה, ועוד בן אדם אומר את זה, ועוד בן אדם אומר את זה, ואת אומרת, וואלה, אנשים האלה חכמים, את רואה שאת מדברת איתם או איתם? ואת אומרת, אנשים האלה רציניים. אז תגידי, תשמעי, מוזר. זה מוזר, או שהם עובדים עליי, או שהם משקרים, או ש... אל השכל שלך, אלוקים מדבר בצורה אחת, והשכל של מישהו אחר, אלוקים מדבר בצורה אחרת. זה קצת קיצוני הדוגמה של אחד ועוד אחד, נכון? כי בזה לא מחולקים. אבל יכול להיות שיש הבדלים שהם לא נובעים מסברים שכליים, אלא הם נובעים מסדרי נשמות. יכול להיות שיש אנשים שאלוקים מדגיש להם צד מסוים, ולאחרים אלוקים מדגיש צד אחר. את שומעת את השיר הכי יפה בעולם, וחברה שלה אומרת, חבית חבי, אני לא יכולה לשמוע את זה. תגידי, מה, היא שפויה? אין לה לב, יש לה לב, יכול להיות שהלב שלה יפה וטוב ועובד קצת אחר משלך. יכול להיות, בטח שיכול להיות. 70 פנים לתורה. יש פנים שהם לא בתורה, נכון? יש כפירה, יש הרבה בעיות. אבל 70 פנים לתורה. יש בית שמאי, בית הלל, זה מחלוקות מהותיות, בית שמאי, בית הלל. ואמרתי קודם, ציונות, לא ציונות, זה מחלוקת נוראית, זה קורע אותי, זה מצער אותי כל כך, שיש צדיקים גדולים שלא אומרים שבח לך לצהל, שהם לא שותפים עם ישראל. מה, איזה נזק יש לזה, זה לא סתם הבדל. אם מחלי התורה היו כולם מלאה אהבה לצבא, לפי דעתי זה עוזר לעם ישראל לחזור בתשובה, רוממה וגדולה. בטח שיש בעיות. ואני אחראי על עצמי, אני אחראי על עצמי, לא אחראי, אני מנסה לקדש את השם וללמד תורה ולהוסיף. אבל אני לא שופט, לא מובן החיצוני, במובן העמוק. אני לא מכריח, אני לא כופה. אני לא כופה, כי אלוקים רוצה שכל אחד יקשיב לאלוקים מהלב שלו, ולא מהלב שלי. אז מהלב שלו, כן, אלי אומר, אלי מחנך, תחנכי כמה שאת רוצה. את רוצה... מאבקים בתורה אי אפשר לנהל כמו מאבקים בפוליטיקה. אני חושב, פוליטיקה לא צריך לנהל ככה, לא צריך לדרוס ומניפולציות והשמצות והדלפות. אני חושב שגם פוליטיקה צריכה להיות הרבה יותר עמקית. אבל בטח מאבקי ארוך בבית המדרש. ברור שאסור שתהיה בהם אלימות וזלזול. אז אלי כל כך חכם, דעות כל כך חדות, הוא פועל בדרך שלנו, לא מסכים עליה. אולי את שאלת שאלה אחרת, איך יכול להיות שהוא מבטל את עצמו? הוא מבטל את עצמו, הוא לא שינה את הדעות שלה, אבל הוא אמר, אם האישה הזאת, אני יודע שהיא לא פחות קרובה לאלוקים ממני. צדיק הדור, האיש הגדול הזה. הוא רואה את האישה הזאת, והוא עומד לפני אדום. כי הלב שלו רואה את הלב שלו. רואים את זה בתנ"ך כמה פעמים. את זוכרת שאלי נפגש עם איש בנימין? איי, נזכרתי בפרק ד', זוכרות? שאלי נפגש עם איש בנימין, שהוא עיוור והוא לא רואה. אתם זוכרות כשהוא חוזר מהמערכה בשילו? והוא אומר, מי היה הדבר בני? הוא לא מבין מילה. מילה, אלי לא מבין מילה ממה ששאול אומר. כי אלי הוא בן של לאה, ושאול הוא בן של רחל. זוכרות, נכון? אני מפרש את השתיקה שלכם הסכמה מתלהבת. שמי שנכתוב זוכרת, נו, תעשה לי חסד שאני לא לבד. אז, צדיק, אז תגיד את הזוכרת. אז מה, מי שזוכרת, תנו לי חמצן להמשיך. תודה. לא העברתם אף פעם שיעור ככה, בלי שאתם יודעות אם יש מישהו בצד השני. אתם מבינות? יכול להיות שתראיתם את ה... את הזהו עם השם שלכם, והלכתם להכין חביתיים בצהל, מה אני יודע? אז שלפחות אני יודע שמי שיחד שם. נשמה אחת מעבר למסך. אז הוא רואה את שאול, והוא לא מבין מילה, והוא אומר, מה היה הדבר בני? הוא לא סתם בני. הוא רואה ששאול ענק. שמלך פוגש מלך ומזהה אותו, בטח. תראי, כשתפגשי צדיקות, תרגישי שם צדיקות, את גם צדיקה. שתפגשי עם מישהי שיש מה להריץ בה, אז מעריצים מרגישים את זה, מרגישים את זה, בטח שמרגישים את זה. אז כל לפני 4 שנים היה, אותם 20 שנה, נרצח באותניאל, הרב עמי אולם יש מקום דמו, היה אתם תוכל, אבדה גדולה. אז בלוויה שלו ראיתי מישהו מאוד מאוד מעניין. מישהו כזה עם חליפה בכובע שחור, וכזה בלי זקן כזה. לא הכרתי אותו, נראה כזה איש עסקים כזה. ואמרתי, אין מצב שזה לא אדם רציני, לא יכול להיות, כאילו מי זה? אבל מה, מי זה? שאלתי, זה היה הרב ליכטינשטיין, זה אצל מעלון שבוץ, כשיש מישהו רציני, אז מזהים שהוא רציני. ברור שמזהים. אם אני רואה את הרב עובדיה, זה אצל, אז בטח שאני יודע, גם בלי הבגדים אתם אומרות, גם הוא היה לבוש רגיל, אבל גם לבוש ככה. מזהים, מזהים, בטח, אם זה מה שמחפשים, את יודעת, יש אנשים שמחפשים כסף, אז הם זהים, איפה לעשות כסף? יש להם ריח כזה. איפה יש כסף? ומי שמחפש, תחפשי על שמיים, מציא דברים אחרים. אז יש פה עוד כמה הערות, בואו נראה. הבנים ששמולי הוא מסע אותו, אמרנו, בטח שהוא מסע אותו. דרכיו, נו, אז מה ההבדל בין דרכיו? שאלתי קודם, דרכיו ודרכיו, נכון? הם לא הלכו בדרכים שלו, הם לא הלכו בדרך שלו. יש לו, קודם כל להגיע לבאר שבע. הוא הלך בדרכים, אתם זוכרות? כשהם יהיו קטנים, הם הלכו איתו בדרכים. והם אמרו, אבל אבא, למה אתה משפיל את עצמך? לא חופש אישי. אבא, תרים אותם, מה אתה יורד עליהם? תרים אותם. שמואל חייך ואמר, בנים שלי, אני מעלה אותם בזה שאני בא אליהם, ואני מעלה את עצמי בזה שאני בא אליהם. אז הם פחות, הם קיבלו מזה הרבה, וההכרעה שלהם הייתה אחרת, אז הם לא הלכו בדרכו ולא הלכו בדרכיו, גם בדרך המוכנית שלו וגם בפועל, בדרכים שלו ובאחר. ברור שנכבד את עם ישראל לא תלות במעשים, אך מה הגישה לוויכוח איתו? הוא צריך לכבד, אך איפה נאבקים דבר השם? נאבקים על דבר השם! למה אלי לא נאבק על דבר השם? מה אלי לא נאבק על דבר השם? בטח שנאבקים! מה אנחנו שטיח? תגידי מה את חושבת, מה את מאמינה, תילחמי, תמסירי את הנפש, תקימו מוסדות, תחנכי, יש לך תרבי, תכתבי ספרים, תעשי הכל, מי מת אותך? מי יצר אותך? אבל תכבדי. לא, דרך ארץ, גם דרך ארץ זה לא נורא, אתם יודעות, לפי רוב השיטות דרך ארץ זה טוב. לפי כל השיטות, דרך ארץ קדמה לתורה. אבל אני מתכוון לזהות גודל, מה בגלל זה לא מתווכח איתו? דיברתי אתכם קודם על כאלה שלא מושתפייה של המדינה, זה משגע אותי, זה מאמלך אותי. אני מתנגד לזה בתוקף, אני גם מדבר, את רואה, גם תך אני מדבר על זה. איתכן, אני מדבר על זה. אבל אני יודע כשאני פוגש צדיק, אני יודע שהוא צדיק, אני פותח את העיניים. כשמסתכל על עולם החרדי, יש לי הרבה מאוד, אני לא חרדי, לא במובן המגזרי, לא במובן הפוליטי, ממש לא. מהות חיי זה ראשית צמיחת גאולתנו, זה הקץ המגול, זה התורה הגאולת. הלוואי שאני אזכה ככה לחיות. אבל אני מכבד שוב, לא נימוסי, אני אוהב, אני לומד. אני רואה בכמה דברים אני קטן לידם. כמה דברים צריכים ללמוד מהם. אז אני נאבק, בטח שאני נאבק. עכשיו כשאת אומרת לי פה כן וזוכרות, זה כנראה אתם זוכרות את תלי ואת שאול, בוא נראה, יש עוד שאלות. אין משהו מסוכן בלהריץ כל אחד? אין משהו מסוכן בלהריץ כל אחד? מה אתם אומרות? אהבה קוראים לך, איזה שם. אז את צריכה לאהוב כל אחד, לא להריץ כל אחד. אנחנו לא מעריצים כל אחד, אל תתבלבלו, אנחנו מעריצים רק את מי שצריך להחליט אותו. אם פוגשים אנשים שלחודים בתוך תסבוכים, בתוך שערות יצריות עלובות, אנשים שנכנעים לאגו הנמוך שלהם, אנחנו לא מעריצים, אלי יריץ כל אחד. אלי יריץ כל אחד, אלי יריץ את חנה, אלי יריץ את שאול, מה פתאום כל אחד? מה פתאום? צריך לכבד כל אחד, אבל להריץ כל אחד? אנחנו מארצים שנפגשים עם גודל, גם כשאני דיברת רבה, כל חרדי אני עכשיו חושב שבגלל שהוא שם כובע שחור, אז אני יחסית שלו, אבל גדולי הדור שלהם, לא רק גדולי הדור, יש לי אחות חרדית שאני מה זה מארץ אותה, ויש לי אח חרדי, אני נוגע בדבר. לא, יש לי מאות אלפי אחים חרדים, מה אתם חושבות? אבל יש לי גם אח ואחות, בשר ודם. לא, הדרך שלי עם החרדים היא מורכבת מאוד, בגלל סיבות משפחתיות. אבל בטח שמאחותי, אישה צדיקה, שתהיה בריאה, יש לי כל כך הרבה מה ללמוד, מה השאלה בכלל? ויש כאלה שכן במגזר החרדי, שאני ממש לא רוצה ללמוד יותר מדי. אני לא מעריץ כל אחד, ולכן ההערה שלך מאוד חשובה, כי היא אומרת שאני מדבר באופן לא ברור. ממש לא, תהיי ביקורתית, בטח. תאבקי על האמת שלך, תזהי חולשות שאת לא רוצה להיות כמוהם. אבל כשאת רואה שיש במי שמתווכח איתך משהו, איזה מדינה איתנו, תארו לכם. אם השמאל לא היה מסביר למה הימין הוא על הפנים, והימין לא היה מסביר למה השמאל הוא לא על הפנים, איזה יופי, איך היינו מקבלים את הברכה? כולם לא מפסיקים, לא מפסיקים להתווכח, אבל לגופם של דברים, לגופו של עניין, ולא לגופם של דוברים, לא לגופם של איזה יופי היה, תחשבו. תחשבו שהוא לא היה קוראים לו הנאשם מבלפור, והוא לא היה קורא לו, לא יודע, אתם יודעות, בשבוע כזה של, אנחנו בספירת העומר, צריכים לא כבוד זה בזה בכלל, אז תראו באיזה מקום ענק היינו, כמה אנחנו מפסידים שאנחנו לא מתנהגים כך. כמה אנחנו מפסידים שאנחנו רותמים את עצמנו מנקבל את הטוב והברכה ממי שלא חושב כמונו, איך אנחנו מקטינים את עצמנו, את עצמנו. כשאת מכבדת גודל במקומות אחרים, את לא עושה להם טובה, למי את עושה טובה? לעצמך, לעצמך. אלילי היה יותר גדול מזה, שמואל היה יותר גדול מזה, בטח, בטח. וגם את היא יותר גדולה מזה. לא פלורליסטיות. אנחנו מדרשת שירת חברון, אנחנו, נכון? יש דרך, ברוך השם. דרך ברורה ושמחה, ברוך השם, למדנו. אצל רבנים שלמדו, אצל רבנים שלמדו, אצל רבנים שלמדו עד הר סיני, נכון? אנחנו, ברוך השם, לא ממציאים משהו. יש לנו תורה שיש לנו בית אב. ברוך השם, יש לנו דרך, ואנחנו שמחים בה מאוד, מאוד, מאוד. יודעים שנעמה למדה הרבה, הרבה, הרבה שנים בקרבה עמוקה לרבנית חנה. זכר צדקת לברכה, והרבנית חנה למדה מאוד מאוד שנים עמוקות מהרב צבי יהודה, שלמד מהרב זצ"ל, שלמד מהנציב מוולוז'ין, שלמד מרב חיים וולוז'ין, שלמד מהגאון מווילנה, זה משתלשל אחורה ברוך השם, אתם לא איזה בית מדרש כזה, כל אחד בא מה שרוצה, אומר לו, אנחנו קשורים, יש לנו דרך, אבל אנחנו רוצים להיות עוד יותר גדולים, ולכן אנחנו מחפשים את אלוקים, גם כמות אחרים. זה לא מה, אתם רואות בשרנות, אתם רואות בלבלת, אתם רואות שכל דבר אנחנו מסתכלים במהדורות החדשות ואז אומרים מה דעתנו? יש עקרונות, יש ערכים ברוך השם, אבל יש רצון לגדול ולצמוח ולעצים, ולדעת שבכל דור אלוקים אומר עוד משהו, וכדי להקשיב מתוכנו וגם לחבד אחרים, גם להרוויח מזה שום דבר. זה מה שיש בלי, ובשביל זה גם לפעמים שווה לשלם שלם חיים קדים. שמואל לא יוותר על זה. שמואל לא יוותר על זה. אני גם חשוב להגיד משהו, כשאני אומר לכבד אחרים, זה לא להראות להם שמכבדים אותם. לפעמים את לא צריכה להראות. את צריכה לגעור, את צריכה להראות שאת ממש לא מרוצה מה שהיה. אני מדבר על הלב, גם כבוד וגם אהבה, מה שחשוב בהם זה הלב, הלב. אם את אוהבת מישהו, זה פחות חשוב שתכתבו לו את זה מכתבים. לא, גם זה חשוב לפעמים. לאהוב את עם ישראל, זה לא להראות לעם ישראל איזה חמודים אנחנו. אנחנו אוהבים אותם איזה חמודים. וקודם כל לאהוב את עם ישראל בלב. ללמוד ממנו, להסתכל עליו בעין טובה. אחר כך ממילא גם פועלים. לפעמים אנשים אוהבים את עם ישראל, בעצם הם עושים, עובדים קשה, כדי שעם ישראל אוהב אותם, שיחשוב עליי דברים טובים. אני חלק מהמשפחה הזאת שקראת עם ישראל, ואני לא מעוך. אני לא אח שדורסים עליו. אני לא זה שבשביל שיחשבו שאני חמוד, אני אגיד מה שאתם חושבים. לא רוצה, אני חושב שחשוב לגור בחברון, גם לפי דעתכם זה חמוד חמוד. אבל אני מכבד, ואני מקשיב, ואני לומד, ואני יודע שיש לי מה ללמוד. אני יודע שעם כל הגאווה שלי בדרך שלי, יש לי המון מה לקבל, המון, המון, המון. וגם הם יש מה לקבל ממני. לא באופן אישי, בדרך שלי אני מתכוון. ומשתדש, תהיה קצת ענווה. אז זה חלק מהמורשת של שמואל, חלק נכבד וחשוב. שיהיה לנו יום זיכרון משמעותי וגדול ומרומם. יש איזה פלא כזה, אתם יודעות, יום הזיכרון. הסתכלתי בתנך, רציתי להכין שיעור על זה. ובתנך אין יום זיכרון. יש ימי זיכרון, ראש השנה זה יום הזיכרון, פסח, זכר ליציאת מצרים. אבל אין יום שכתוב שזוכרים את הנופלים. ברור שזכרו את הנופלים. אני חושב שזה חלק מראשית צמיחת גאולתנו, ושנבנה לא רק על תורה, אלא על תורה של אנושיות מאוד, תורה של חסד, תורה של הקשבה. וחידוש מיוחד של ראשית צמיחת גאולתנו, שלא ניגשים להגיד תודה על הגאולה, בלי שנאמרים תודה לאלו ש... בדמם ציוו לנו את החיים, סליחה על המילים האלו. בלי שנתכנס היום כולנו ונתעטף בכאב הזה, אז אין לנו זכות, ככה האומה חושבת, אין לנו זכות להגיע ליום העצמאות. אבל יש לנו הרבה זכויות, אז נתעטף בכאב, נהיה איתם תמיד, אבל במיוחד היום בערב ומחר, ומחר בערב, הודו להשם כי הוא בשמו, שהשם יברך אתכם בטוב, את כל עם ישראל בעזרת השם, ברכה גדולה וכל טוב סלע, שלום שלום.
תודה רבה.
בבקשה, הנה אתם רואות, מדברות.
תודה רבה.